טוב, אנחנו ממשיכים במהלך עדות בישראל. הגענו לפרק ה', באמצע הפרק, בעמוד קוף י' א' למטה. אז אומר הרב קוק כך: אבל חשכת הלילה היא שגרמה להרחיב את חוג הרעיון של האדם באפור עין השמיימה אל מרחבי אין קץ בעולמיהם. חשכת חורבן בית ראשון וסילוק השכינה העליונה, העידה האלוהית, מתגלות בהווה באוצר החיים של האומה, היא שגרמה להרחיב את אופק המחשבה של האומה ולהדנה בנסיעת עין למרחקים ולפרט את מה שהיה גנוז ובלוע בזיו אורו של הכלל כולו. אז יש פה בעצם משל לאדם שהוא נמצא באור יום או בעיר שיש שם תאורת רחוב, ואז שהוא מסתכל למעלה הוא לא רואה את הכוכבים בגלל שהאור מסביב בעצם מטשטש את האור של הכוכבים, ודווקא כשהוא בלילה או כשהוא נמצא במדבר הוא מסתכל לשמיים, הוא פתאום רואה הרבה יותר כוכבים. אז הנמשל הדבר הזה שלפעמים דווקא העוצמה הרגשית והמנטלית של הכוחות החיים, של הקיום ההווה והקיום המעשי, היא מטשטשת כל מיני רעיונות יותר גבוהים ומופשטים. ובמובן הזה יש יתרון מסוים דווקא לסיטואציה הנמוכה יותר, שהיא מסתירה לך את העוצמות החיים ואת השאיפות הקרובות, והיא גורמת לך להתרכז בדברים יותר רחוקים ויותר מופשטים. אז מה שאומר פה הרב קוק, שדווקא כשבית ראשון נחרב והסתלקה האידאה האלוהית בצורה הגלויה שלה, זאת אומרת השאיפות לאיזשהו תיקון עולם מעשי בכך שהאומה תביא את המציאות לשלמות שלה, אז מתחילים לחשוב על כל מיני הופעות הרבה יותר דקות, הרבה יותר מופשטות של הספירות העליונות, של הגוונים הדקים של הופעת השלמות במציאות, של כל מיני הופעות נשמתיות ורוחניות מאוד מאוד מופשטות, שככה סתם לא היה בכלל עניין להתעסק איתם, בגלל שהיו עסוקים באופן מעשי בבנייה של המציאות, בבנייה של האומה, בבנייה של המוסר, של האידיאלים, של ההרמוניה, של האחדות, בלי להתעסק כל כך באיזה גוון מדויק מתגלה בכל רגע ובכל ובכל פרט של תזוזה או של נקודת זמן. וזה, ודווקא הדברים הפרטיים הם מתגלים גם בפרטי התורה שבעל פה, כמו שאמרנו, שהם מאוד מדייקים את הבן אדם בדיוק לגוון הייחודי של אותו רגע, איזה הופעה צריכה באותו רגע להתגלות ואיזה מילה בדיוק צריכה לאמר בכל נקודת זמן, וגם עניינים של קבלה, של מיסטיקה, שהם מאוד מאוד מופשטים, של הספירות והעולמות והפרצופים שמגיעים לפירוט אדיר שהוא אמיתי, אבל הוא בסוף עוסק בעולמות מאוד מאוד מופשטים ורחוקים מהעשייה המעשית והעולמית של עם ישראל. אני ממשיך בפסקה. הלימודים הגדולים והעמוקים המתפרצים למעלה מהחושים והגבלותיהם ונושאים דעם למרחקים על אותם הגדולות של חיי העולם הבא ותחיית המתים וחיי הנצח בכלל בכל חליפותיהם ושינויי צביוניהם, אלה אשר היו מקודם קניינם של יחידי סגולה, נעשו אותה לקניין כללי לאומה על ידי שאיפה שואפה רוח. הם המשיכו לה את ההוראה האלוהית במובן רחב ונהדר החובק בזרוע עוזו עולמי עד ונותן מחייה לרעיונות ומתנסים אשר הכיכר של הגבלות החושיות צר להם. כן? אז חלק מהעניין הזה של ההסתכלות למקומות היותר מופשטים ויותר רחוקים, זה התעסקות במה יקרה בעולם הבא, ומה יקרה בתקופה של דחיית המתים, ומה המצב של הנשמה לאחר המוות, וזה דברים שכאשר האומה הייתה עסוקה בבנייה של ה... האומה ובנייה של התרבות הישראלית וההופעה הישראלית במציאות בפועל כגוף מתוקן, מוסרי, אחדותי, הרמוני, שמוביל את המציאות לעבר המצב המושלם שלה, ומופיע את האידיאלים האלוהיים בתוך המציאות, בתוך חיי חברה, תרבות, עשייה, תיקון מידות, אז לא היה זמן להתעסק בכל מיני דברים מופשטים של מה קורה אחרי המוות, כי אדם היה עסוק בחיים, בהופעת החיים, וגם היה חש שההופעה האלוקית והאידיאלים האלוהיים והעוצמה האלוהית מופיעה בפועל במציאות בתוך הקיום של עם ישראל, ואין צורך לדבר על כל מיני דברים מופשטים, מה יקרה אחרי שאני ימות. זה לא כל כך רלוונטי, מה שרלוונטי זה כמו קורה עכשיו, זה מאוד מלהיב, מאוד קריזמטי, מאוד סוחף מה שקורה עכשיו, ואין צורך להתעסק במה קורה אחרי שהאדם ימות, או מה קורה עם הנשמה שלו אחרי המוות, או מה קורה עם העולם הבא, וזה דברים שבאמת בתורה לא מוזכר בכלל עניין של העולם הבא, ופה הרב קוק בעצם מסביר את הדבר הזה, כי התורה אין לה עניין, לא מתעסקת בזה, לא בגלל שזה לא קיים, או זה תפיסות יותר, אני יודע מה, מבחינה מחקרית יותר מאוחרות, אלא בגלל שהתורה אין לה עניין בכלל להתעסק עם דברים כאלה, זה לא בתחום זה לא התחום המרכזי שעם ישראל נועד לעסוק בו, אלא עם ישראל נועד הפוך, להביא את השלמות לתוך המציאות של העולם הזה. ולא להתעסק בעולם הבא. אז הדברים האלה נכונים וקיימים, אבל דווקא כאשר נאבד היכולת להתעסק במציאות היומיומית, העכשווית, אז מתעסקים בעולם הבא. זה כמו אדם שהוא אדם, איש עסקים, מאוד מאוד עסוק בבנייה של מפעלים, של עשייה, של חברות, של עמותות, ואז פתאום, והוא עסוק, וזה מה שמעסיק אותו, ואז פתאום הוא נהיה, יום אחד הוא נהיה חולה, והוא שוכב במיטה חודשים, והוא מפסיק את כל העשייה שלו, אז פתאום הוא מתחיל לחשוב, מה יקרה איתי אחרי שאני אמות, מה קורה עם הנשמה שלי, מה קורה עם זה, אז זה דברים שהם גבוהים, והם עמוקים, והם משמעותיים, אבל לא, כל עוד הוא עסק בעשייה יומיומית, לא היה לו בכלל זמן ורצון להתעסק עם הדבר הזה. יפה, אני ממשיך. וכיוון שהפרטיות נשאה ראש, ורגשי דאגת הפרט הרוחנית נשמעו מתוך השפעתה הרחוקה של הידיעה האלוהית, מיד מצא לו גם העולם החיצוני מקום להתגדר ברוחניותה של האורה הישראלית, במוסר התורה וברגש אמונת אלוהים הרוממה אשר בתוכה, מה שלא יכלה הנשמה החילונית של תבל לעשות עם הידיעה האלוהית בהיותה במלוא תוקפה, שירה בעצמה את היכולת לעשות עם הידיעה הדתית, שהרי לא דווקא אומה החיה כולה באור הידיעה האלוהית צריכה לזה, כי אם חפץ לב בחיי עולם הוא מלא רוח ונטייה מוסרית של יחידים, וזה אפשר להימצא בכל מלוא העולם. יפה, אז המעבר הזה מהידיעה האלוהית לידיעה הדתית, אחד הדגשים שלו זה מעבר ממשהו יותר לאומי כללי לעשייה יותר פרטית אישית, בגלל שהאידאה האלוהית, המטרה שלה היא לתקן את המציאות, להביא את העולם לשלמות שלו, להביא את כל כוחות החיים למצב המלא שלהם, האחדותי שלהם, ההרמוני שלהם, מתוך תפיסה של מגמה כלל עולמית, שהעולם צועד ממציאות מאוד מאוד נמוכה לעבר שלמות אלוהית עצומה, והאידיאלים האלוהים פועלים במציאות להביא אותם לשלמותם, וכל רגע המציאות כולה נסחפת באיזשהו התלהבות גדולה, באיזשהו זרם גדול, באיזשהו תנועה עצומה של חיים שהולכת ומתקנת, הולכת וגודלת, הולכת ונהיית יותר ויותר שלמה, ואז הדרך לבטא, להתחבר למגמות האלה זה על ידי גוף לאומי גדול שמחובר למהלכים הכלל אנושיים האלה, העצומים האלה של הקוסמוס כולו. כפרט אין לך כל כך מה להתעסק עם הדבר הזה, כמובן שאתה גם צריך לתקן את המידות שלך ולהיות שותף באופן פרטי, אבל המהלך פה הוא מהלך עצום, כלל עולמי גדול של אומות שלמות שפועלות במציאות ומביאות את המציאות לשלמות שלה. וזה דבר שהוא יותר מתחבר לרבדים גדולים של המציאות, למהלכים עצומים שהם פועלים, שאפשר לפעול אותם ברובד הלאומי. לעומת זאת, כאשר נאבד היכולת לעשות את זה בגלות, ונאבדת גם החשיבה הזאת הכללית, הסוחפת, העוצמתית, מה שנשאר זה יותר, אוקיי, אני עומד מול אלוהים פרסונלי שמצווה לי לעשות כך וכך, ואני צריך עכשיו לתקן את המידות שלי כדי שהנשמה שלי באופן פרטי תגיע לעולם הבא, ואני אעשה כך וכך מצוות כדי שאני לא יענש בצורה כזאת וכזאת. זה משהו הרבה יותר פרטי, קטן, מצומצם, שהאדם עוסק ביום יום שלו, שאמרנו יש לזה תפקיד, כיוון שאנחנו רוצים לחלחל את השלמויות העצומות האלה, מה שבבית ראשון לא נעשה, לא חולחל אל הפרט, אנחנו רוצים לחלחל את זה אל הפרט, ולכן אנחנו צריכים להסתיר טיפה את את הרובד הכללי העוצמתי, ולהתעסק בפרטים, להתעסק ביום-יום, להתעסק בעשייה הפרטית של האדם, אבל בסוף זה גורם לשינוי בפרדיגמה ובכל התודעה הדתית, וזה הופך לתודעה דתית אחרת, מצומצמת יותר, קטנה יותר, פרטית יותר. ואז הרב קוק בא ואומר, כל עוד היה מדובר על מהלכים כלל עולמיים גדולים של לאום שלם, אז זה משהו שעם ישראל מאוד מובנה אליו, מאוד מתאים לו בתרבות שלו, במבנה הפסיכולוגי שלו, בצורה של התרבות הישראלית. ועם ישראל הוא היחיד שיכול לקלוט את הרעיון הזה ולבצע אותו ולהתחבר אליו בצורות הכוללות העוצמתיות האלה. ואצל העמים זה פחות מדבר על הנפש של העמים, ופחות מתאים לתרבות שלהם ולסגנון שלהם ולהרגלים הלאומיים של העמים האחרים, וגם מבחינה סגולית זה פחות מתאים. אבל אם מדברים על תיקון פרטי של אדם עומד מול אלוהים באופן פרטי, בתודעה פרסונלית עם ציוויים פרטיים, זה מתאים לכל אדם, גם לגוי שהוא לא צריך, זה לא דורש מאדם יש שם עוצמות ושאי רוח מאוד מאוד עוצמתי וגדול של חיבור למגמה עולמית. זה משהו פרטי שאדם אומר, אני עכשיו מצווים עליי לעשות כך וכך, אני עושה כך וכך, אני מתקן את הנשמה שלי בצורה כזאת וכזאת, משהו מאוד קטן, מאוד מצמוצם, מאוד פרטי, שגם נשמה של הגוי יכולה להתחבר לזה, וגם התרבות הגוית יכולה להתחבר לזה. ולכן לא פלא שדווקא בחורבן בית ראשון, וככל שמתרחקים מבית ראשון, אז צומחות הדתות של הנצרות והאסלאם והדתות של הגויים, בגלל שאז הם מסוגלים להתחבר לרוח הזאת של היהדות, שהיא רוח מאוד עוצמתית, אבל רק כשהיא מצטמצמת למהלכים פרטיים קטנים יותר, אז יש מקום לגויים להתחבר לזרם הזה, להתחבר לתנועה הזאת, והם מתחברים ויש איזה יתרונות וחסרונות. זאת אומרת, מצד אחד הם יוצרים דתות שהן דתות מאוד קטנות ומצומצמות ועם הרבה נזקים שזה עושה. מצד שני, זה כן מתחבר באיזושהי צורה לרוח הישראלית, למגמה הישראלית של ההרמוניה, של האחדות, אבל בצורה שהיא מעוותת. אני ממשיך בפסקה. מזה החל אותו הזיווג המשונה שאי אפשר שיעלה יפה של הדתות הקיימות בימי הקולטורה שבזמננו, חלקים מיוחדים של האורה האלוהית של היהדות בצורה מטושטשת ונידחת ממקורה, עם היסוד, עם יסוד הרעיון האלילי וכל זוהמת הברבריות שבקרבו, מצד המשפיעים העסקנים שנעקרו מבית חייהם, ומצד המקבלים העמים עצמם, שהטבע האלילי הוא יותר קרוב להרגשתם, ביסוד הרגשתם הלאומית והחברתית, כי לא אותם, כי אם אותנו נשא השם על כנפי נשרים, להיות לו לעם נחלה כיום הזה, בענבי הגפן בענבי הסנה, הוא דבר כאור ואינו מתקבל. אז הרב קוק עכשיו בא בביקורת ומסביר את ההתפתחות של הדתות האחרות. בוא נגיד שבסאבטקסט יש פה גם ביקורת סמויה על היהדות, ולא רק על הדתות, בגלל שאנחנו תכף נראה בהמשך שהוא טוען שהיהדות הושפעה מהנצרות והאסלאם, שגם באופן מעשי היהודים חיו בתוך החברות האלה, וגם היהדות עברה, זאת אומרת, האידאה הדתית המצומצמת, היא גם הושפעה מהנצרות והאסלאם וגם השפיעה עליהם, וכל המכלול הזה הוא מכלול שהוא מאוד מאוד בעייתי. אז כן, אז הוא קורא לזה הזיווג המשונה של הדתות הקיימות בעמי הקולטורה שבזמננו, זאת אומרת הזיווג המשונה של דת שהיא מחוברת ליהדות אבל רק בצדדים המצומצמים הפרטיים שלה, שמה שקרה שהם לקחו רק חלקים מיוחדים של האורה האלוהית של היהדות בצורה מטושטשת ונידחת ממקורה. כן, כידוע הנצרות טוענים שהם המשך של היהדות, וגם האסלאם טוענים שהם בעצם היהדות והיהדות זויפה וכולי. עם יסוד הרעיון האלילי וכל זוהמת הברבריות שבקרבו, זאת אומרת יש פה גם לקחת חלקים של היהדות רק בצדדים הקטנים המצומצמים שלהם הפרטיים שלהם, וגם שילוב של רעיונות אליליים וברבריות שרואים את זה גם בנצרות, בקתוליות, בהרבה שדות אליליים של התייחסות מאוד מגשימה, וגם באסלאם, בעיקר בברבריות ובאלימות המאוד גדולה והכוחניות המאוד גדולה שיש בתוך הדת הזאת. מצד המשפיעים העסקנים שנעקרו מבית חייהם, ומצד המקבלים, העמים עצמם, שטבע הלילי הוא יותר קרוב להגשתם. זאת אומרת, זה נובע גם בגלל שהכהני הדת והמייסדים של הדתות האלו, הם נעתקו מהיהדות ומהדרך היהודית הגדולה, הרחבה, עוצמתית וגם המוסרית מאוד, וגם מצד העמים שמה שמתקבל בטבע הלאומי של הגויים, הוא קשה להם לקבל את הרעיונות היותר גבוהים ורחבים, ומה שמתקבל זה משהו שהוא יותר קטן ומצומצם, וגם מקבל איזשהו עיוות מסוים, כשהוא מתקבל בנפש שלהם. כן? כי לא אותם כמו אותנו, נשא השם כנפי נשרים, להיות לו לעם נחלה כיום הזה. זאת אומרת, הבחירה בעם ישראל, זה התהליך הזה שדיברנו עליו, שהאידיאלים האלוהים, הם מתחברים למקום שיכול לשאת אותם, שיכול להוביל אותם במציאות, וזה הנפש הישראלית, שהיא הוטבעה בצורה כזאת במהלך תרבותי, מנטלי, גזעי, חברתי, שלקח המון המון שנים, אלפי שנים ומאות שנים, כדי לגבש פה איזושהי אומה שיש בה התאמה לרעיונות האלה. כן? ובני הגשם ובני הסנה הוא דבר קעור ואינו מתקבל. זאת אומרת, השילוב של שני דברים שהם לא מתאימים, הוא דבר שהוא לא מתקבל. ואני רוצה להגיד פה דבר נוסף, שהרב קוק במקום אחר, הוא אומר משהו מאוד חדשני, והוא אומר שהעמים, היה להם טוב להמשיך בדרך האלילית שלהם, ולאט לאט להתפתח למקומות יותר ויותר מזוכחים, בעקבות ההשפעה של עם ישראל, ולא לקחת ולחכות את עם ישראל ולנסות לקפוץ מדרגה, בגלל שזה משהו שהוא לא מתאים לטבע שלהם, ודווקא הצד האלילי, הוא בנה משהו בעמים ונתן להם איזשהו לבטא את העוצמת חיים שלהם ואת דרכי חיים שלהם בצורה יותר טבעית ושמתאימה אליהם, ולאט לאט הם יהיו אמורים להזדכך, לאט לאט הם יהיו אמורים לעבור איזשהו תהליך איתי בהשפעה של עם ישראל. ומה שקרה בעקבות הגלות, בעקבות שעם ישראל בעצם נכשל בתפקידו בשלב הזה של חורבן הבית והגלות, שהעמים באו יכלו לקחת את התפיסה הדתית המצומצמת ולחקות אותה וליצור משהו שהוא לא מתאים לטבע שלהם, ובסופו של דבר הוביל להמון המון אלימות, להמון המון שפיכות דמים, להמון המון תהליכים של, אתה רואה דת שהיא דת שהיא בסוף היא מעוותת, היא מנסה להשתלט בכוח על המאמינים שלה ומענישה את מי שלא מאמין, ומסעות צלב וג'יהאד, כל מיני דברים מאוד מאוד איומים ונוראים שלא היו צריכים לבוא אם היה כל עם היה לו את התפיסה האלילית שלו הקטנה המצומצמת, ולאט לאט היה מזכך באופן תהליכי, היה מזכך את זה בעקבות ההשפעה של עם ישראל, ומגיע בהתחלה לאלילות יותר מזוכחת, עד שהיה מגיע לרמה של באמת השפעה ישראלית מתוקנת. אבל התהליך הזה של המעבר הפתאומי מאלילות לדתיות, לאמונה באל אחד, שהוא נעשה בצורה שהיא לא מדורגת והיא לא מספיק הדרגתית, אז זה רק גרם נזקים, והתהליך, בוא נגיד, לכתחילה המקורי היה אמור להיות תהליך אחר.
אני ממשיך בפסקה. הנועם האלוהי של החיים, המתרומם בעליונותו, המתפשט באדר פשטותו וטביעותו הכנסת ישראל בכללה, באור הידע האלוהית הנטועה בה, הוא עושה את החיים נוחים ועדינים, מתוקים וענוגים בתוכנם העצמי. אז פה הוא מתחיל לתאר את האלטרנטיבה. עד עכשיו הוא תיאר את העיוות שנוצר בתפיסה, באידאה הדתית, בתפיסה הפרטית, ואת התופעות שנוצרו מהדבר הזה. ועכשיו הוא מתאר מה האלטרנטיבה הכן חיובית ונכונה, שאין אותה באידאה הדתית. מה שחסר באידאה הדתית, בתפיסה הגלותית, זה הנועם האלוהי של החיים. כיוון שהתפיסה הדתית, התפיסה האידאה האלוהית, התפיסה השלמה, היא שהמציאות כולה הינה במסלול של הופעת חיים הולכת וגדלה, ששלמות הולכת וגדלה, שהאידיאלים האלוהים פועלים במציאות, ואדם חש שהוא נמצא בתוך איזשהו זרם של חיות עצומה, של התרוממות עצומה, שהוא נסחף בתוכו, והמציאות כולה הולכת ומתעלה, ואז הוא מרגיש את הנועם האלוהי של החיים, הוא מרגיש את הנועם, את הטוב שבחיים, את החיובי שבחיים, שהוא מתרומם בעליונותו, הוא מתרומם, הוא מתעלה, הוא מתפשט באדר התפשטותו וטבעיותו על כנסת ישראל בכללה, זה משהו שהוא הולך ומתפשט, הולך וגדל בכנסת ישראל, באור הידיעה האלוהית הנטועה בה, היא חשה את העוצמה האלוהית שפועלת במציאות ופועלת בתוכה והולכת ומצמיחה ומעצימה אותה. כן, הוא עושה את החיים נוחים ועדינים, מתוקים ונוגים מתוכנם העצמי. אז החיים, כאשר אדם מפתח הסתכלות כזאת, מבט כזאת, מבט של עין טובה, של הסתכלות חיובית, של הרמוניה, של אחדות, של יושר, של, 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 שלמות על המציאות, אז החיים כולם הופכים לנוחים ועדינים, מתוקים וענוגים, שזה הפוך מהתפיסה הגלותית, שגם אפשר לראות בשיטות המוסר למיניהם, שהיה יחס מאוד קשה למציאות, אדם היה מאוד קשה עם עצמו, מאוד ביקורתי עם עצמו, מאוד ביקורתי עם החיים, והסתכלות דווקא מחפשת את הפגמים כדי כביכול לתקן בהם, תקן אותם, אבל ההסתכלות של הרב קוק היא בדיוק הפוכה, היא באה ממקום הרבה יותר חיובי, הרבה יותר מאיר, הרבה יותר בעין טובה. אני ממשיך בפסקה. חיים שכאלה אינם נכנסים בכלל שאלה, מגמתם הערבה והדינה המקורית היא להם, ושוכנת בקרבם ובעצמותם, והם רואים לא רק להתקיים אחר עם עצם, כי אם גם להתחדש ולהתרבות. זאת אומרת, הנטייה לברוח אל ההתייחסות להתמקדות בעולם הבא, ומה יקרה אחרי החיים, מה יקרה אחרי המוות, ושם השכר, ושם השלמות, ושם התכלית של האדם, זה בגלל שהחיים בעולם הזה הם נראים חסרים, נראים מצומצמים, נראים קטנים, נראים מבולבלים, מפורדים, ואז אם אלה, האדם מחפש פורקן דווקא בחיים שאחרי המוות. אבל אם האדם חווה את המציאות העולמית, הנוכחית, בתור מקום שלם, מקום שהולך וגדל, מלא טוב, מלא אור, מלא הורמוניה, מלא אחדות, ממילא הוא לא צריך לחפש כל הזמן לברוח לעולם הבא ולמקומות שמעבר לעולם הזה, ולהפך הוא מתמקד בעולם הזה, זה העיקר שלו, זה שם הוא מוצא את השמחה ואת הסיפוק שלו, והעולם הבא, פירב קוק בהרבה פסקאות, זה העולם שהולך ובא, העולם שמתקדם אלינו, שאנחנו רוצים להפוך את העולם הזה לעולם הבא, זה לא עולם אחר, אלא זה העולם שלנו שהוא יהפוך להיות מתוקן ושלם יותר. אני ממשיך בפסקה. מכאן באות נטיית שמחת החיים הפנימית, נטיית ההתרבות הגנוזה המסבבת את גלגל החיים וכל יופם והדרם ונעימת אהבה שבהם, ונעשות מובנות ומוגדות עם כל הכישורים האידיאליים שבנשמה העליונה אשר לאדם, והכוחות הטבעיים העזים אינם מסערים בדרכם שום מהלך של מחאה וניגוד מוסרי, ומושקפים הם כולם בדרך מדע עליון, עדינות רגש ונחת רוח, שלום נצח וחדוות אלוהים. אז פה יש לו גם איזושהי ביקורת סמויה על הנצרות שנתתה לכיוון הזה של הנזירות, והכומר, לפחות הקתולי, הוא לא מתחתן, הוא לא מביא ילדים לעולם, אין לו רצון להתרבות, בגלל שבשורש של הנצרות יש איזושהי תפיסה שלילית של פירודית של המציאות, ומחפשים את השלמות דווקא בעולם הבא. לעומת היהדות, שברגע שהתפיסה היא תפיסה של חיים, תפיסה של, של, של עין טובה, של הסתכלות על, על הצדים החיוביים, הרב קוק באורות התחייה, פסקה א', הוא אומר, סימפתיה לטוב, שיש לאדם סימפתיה לטוב, הוא רוצה להתרבות, הוא רוצה לגדול, הוא רוצה להביא ילדים לעולם. השאיפה היא שאיפה דווקא כן להתחבר למציאות ולהתחבר לחיים. אז זה מה שאומר, נטיית ההתרבות הגנוזה מסבבת את גלגל החיים בכל יפעם, כן, לעשות מובנות ומוגדות עם כל הקשורים האידיאליים שבנשמה אלו נאשר לאדם, זה מובן, והאדם לא מרגיש, הכוחות הטבעיים העזים אינם מסערים בדרכם שום מלך שמחה וניגוד מוסרי. זאת אומרת, התפיסה היהודית הגלותית היא באה ואומרת, בוא נתרחק מהחיי הטבע, מהחיי היצר, מחיי החומריות, בגלל שזה כל כך מסער את הרוח של האדם ומוציא אותו מהשלווה, מוציא אותו מהאיזון, מוציא אותו מהיכולת הריכוז המנטלית הרוחנית. ממילא יש איזשהו רצון לברוח מהדבר הזה, ויש תחושה שהקודש והחול הם עולמות מנוגדים אחד לשני. אבל בארץ ישראל, בתפיסה הישראלית, בתפיסה של דעת אלוהים, להפך, התפיסה היא שהחול, יש בה המון שלמות והמון הרמוניה ואחדות שהוא בא מתוכם, והוא הולך אליהם, והשאיפה היא להיכנס לעולם החול ולתאר אותו ולזכך אותו, כמובן בזהירות, בשום שכל, בהתבוננות, אבל בגדול המטרה היא להפך, להתחבר לעולם החול ולא להתחק ממנו. יש מקום אחר שאנחנו יכולים לדבר על הקדושה הורסת וקדושה בונה. שהקדושה של הגלות זה קדושה הורסת, שהיא מתנגדת אל החול, והקדושה של הארץ ישראל זה קדושה בונה. כן, אני ממשיך לפסקה. הנועם האלוהי הזה, המתלווה עם כל לגימה ולגימה של החיים, הוא מכשיר להביט על החיים ועל המציאות בעין יפה ובשמחת צדיקים, להכיר כי כל אשר עשה אלוהים הוא טוב מאוד. לעומת זה, העולם האלילי שאין לו נועם אלוהים חיים זה, שממקור הורה של הידי האלוהית העליונה שבטבע היצירה של ישראל, איננו יכול להתיישב במנוחת החיים ושמחתם. כן? אז הנועם הזה זה דבר מאוד מאוד חשוב, שהוא מתלווה עם כל לגימה ולגימה של החיים. האדם חש אותו כל הזמן, כל רגע, בגלל שצריך להבין שהתפיסה של דעת אלוהים זה אומרת שהמציאות כולה היא בעצם, השורש המציאות זה אלוהים. וכאילו מה זה שורש? מעבר לתפיסות התודעה האנושית, וכל מה שמוקרן אלינו מפנימיותנו, השאיפה לצדק, ליושר, לאחדות, להרמוניה, זה דברים שהם חלק מהניצוצות מהקיום האלוקי שלנו, וכל המציאות כולה חווה את הדבר הזה בעומקה, והשאיפות האלה לשלמות, להרמוניה, לאחדות, הם משהו שהוא קיים בשורש, בטבע, בקיום הפנימי של כל המציאות, וכל המציאות היא איזשהו זרם אדיר של שאיפה כזאת, של זרימה כזאת, של התאחדות כזאת, ולכן האדם שהוא חי בתודעה כזאת, רחבה, סוחפת, עמוקה, אז הוא חש כל כולו נמצא בתוך איזשהו שטף גדול של טוב, של אור, של הרמוניה, של אחדות, שהולך ומתקדם, הולך ומתעצם, וגם הנקודות הרעות, יש שם עיכולים ויש שם נקודות קטנות בתוך איזושהי תמונה מאוד מאוד חיובית ושמחה. ולעומת זאת, העולם האלילי, כמו שאמר קוק, שאין לו נועם אלוהים חיים זה, שמקור הורה שידע על התעלנה, שבטבע היצרה של ישראל, אינו יכול להתיישב מנוחת החיים ושמחתם. הוא לא מסוגל להתיישב במנוחה הזאת, בשמחה הזאת, והוא צריך לסטות לכל מיני כיוונים של שכר בעולם הבא, ובעולם הנשמות, והתנתקות מהעולם הזה, וזה דבר שהשפיע גם על היהדות, בגלות בעיקר. אני ממשיך בפסקה. הינו הרעה מוצאת בכל מקום הבתה, רק מהרה. ואם ממלאתו זעף וחמה אכזרית על עצמו, על הווייתו, על הכל, והוא מוצא את עצמו מנוגד מעצמו אל עצמו. כן, אז יש לו עין רעה, להפך מהעין הטובה של האידיאלים האלוהיים, של דעת אלוהים, יש פה עין רעה שרואה רע בכל מקום, ורואה שלילה, ובסופו של דבר זה אפילו גם על עצמו, זה מתחיל במציאות החיצונית. בסופו של דבר, זעף וחמה אכזרית על עצמו, על הווייתו, על הכל, הוא מרגיש שהקיום של עצמו הוא קיום פסול בשורש שלו, בגלל שהוא מלא בחומריות ומלא בגופניות ויצרים. ופה אנחנו מתחילים להבין מה המשמעות של דת אלוהים, כמה הרב קוק מבקש מאיתנו לא להתמכר להסתכלות הפרסונלית, בין אם זה באמירה של הגילוי האלוקי, בין אם זה אמירה של אלוקים עצמו, זה לא משנה. להתרחק מההסתכלות הפרסונלית ולהתקרב יותר ויותר להסתכלות רחבה, מופשטת של דעת אלוהים, שרואה את המציאות האלוהית כשטף החיים העולמי שהולך ומתגלה מתוך המציאות, בטוב, ביושר, בהרמוניה, באחדות של המציאות, ועד כמה הדבר הזה הוא משמעותי. אני ממשיך בפסקה. אז רואה הוא בגבור עליו המחוב את הצלתו לחיי השעה, עד אשר יעבור מן הארץ, רק באותו הסגנון של החיים שאין רוחו פנימה שום ניגוד ומעצור לכל התכונות הברבריות, אבל אי אפשר לכלוא את כן. אז התפיסה האלילית היא או שהיא הולכת לנזירות ולהתנתקות מהעולם הזה, או שהיא הולכת לפורקן של פורקן רגעי של חיים פירודיים, אכזריים, יצריים, בהמיים בעולם הזה, בלי לנסות לתקן, בלי לנסות לזכך, בלי לנסות למצוא את הטוב שבחיים, אלא בסדר, החיים זה ממילא בלגן אחד שלם ויצריות אחד שלמה, אז בוא נהנה ונתפרע עד הסוף. וזה נובע, יש תפיסה פירודית ותפיסה שאין במציאות יכולת להתעלות. זה לוקח לשתי הכיוונים. אבל אני ממשיך לפסקה, אבל אי אפשר לכלוא את הרוח לגמרי, ויופי רוחני של האדם ומסורה פנימי טובים את אלבונם בתרומת נוראה, שאינה נותנת מנוחה לנפשו, בייחוד אחרי התבקר קצת ההשקפה העולמית הכללית, המבקרת את החיים משני צדדיהם, מתוכם ומבורם, ופיכך באה אלילות למחבוא הבודאיות, שהיא מוצאה את מגמת מנוחתה באפיסה ובאבדון מוחלט. כוס הקצף על החיים ומרירותם, שהם תמצית המורגש של כלל המציאות, עולה כל גדותיו, וכל כלי השכל והרגע שאמונה והדמיון, מתמלאים בשאיפה אחת של חפץ החפצים, להיכחד ולהימחות בין שריד וזכר. אז פה הרב קוק עושה פה עוד איזשהו ניתוח תרבותי, היסטורי, הצד הראשון זה אפשרות של האלילות, שהוא יצריות ופירודיות וסיפוק רגעי מלא של כל כוחות החיים, ומצד שני, בתוך נפש האדם יש רצון להרמוניה, לאחדות, למוסר, ליושר, והוא מואס ביצריות הזאת, הוא מואס בהתנהלות הזאת הפרועה, אבל מצד שני הוא לא מסוגל להגיע להבנה שזה דבר שאפשר להביא אותו לידי ביטוי במציאות עצמה, ולכן הוא פורש לבודהיסטיות, שזה הצד הקיצוני לכיוון השני של התרחקות, של לסמצם את הרצון של האדם ולהגיד אני לא רוצה כלום, לא אכפת לי כלום, אני לא מעוניין בכלום, טוב לי איך שאני, מתוך איזשהו נירוונה כזאת, אבל שהיא נירוונה מיואשת, בסוף הדבר זה ייאוש מתיקון המציאות. אפשר לראות גם בהודו, במקומות שהבודהיסטיות חזקה, יש שם הרבה מאוד אפתיות ואדישות, והתנתקות מהצורך הזה לתקן את המציאות, בגלל שזה סוג של סיפוק מיואש כזה, שמיואשים מהמגמה של התיקון. ואז גם הצד הזה הוא כמובן קצת שלילי, שהוא מרחיק את האדם מכוחות חיים. אז או שאדם מספק את כל כוחות חיים בצורה הכי פראית וגסה ויצרית ורגעית שיש, או שהוא מתרחק לגמרי, לא מעוניין בכלום, לא אכפת לו מכלום, אדיש לכל הכוחות החיים ולא משנה לו כלום. וזה, שני הקצוות הם בעייתיים. ואנחנו מנסים, מה שרבוק מנסה זה לייצר פה דרך האמצע של דת אלוהים, שזה אמון, אמון מאוד גדול במציאות, ויכולת של המציאות להשתפר, להשתכלל, להתקן, להתברר, להזדקח, ולגשת את המציאות בצורה הזאת העדינה, המבוררת, ולמצוא את היופי שבמציאות, את ההרמוניה, את האחדות, את האיזון, את העדינות, את החיים המאוזנים, שבתוכם מופיעה השלמות האלוקית. אני אמשיך בפסקה, ומתוך ההרכבה המשונה הזאת, ששני היסודות המקוריים האלה, היהדות והאלילות, אשר בעקב הפירוד שגרמה השפלת חיי המעשה לידיעה הלאומית הישראלית, מעל הידיעה האלוהית, מקור חיה ואור אישה, מתוכה באה אותה הדתיות המצויה אתה בעולם בכלל, שאלוהים שר ממנה. כן? אז בעצם השילוב הזה של היהדות והאלילות, שזה בעצם, אפשר להגיד, זה הנצרות והאסלאם, שזה סך הכל עמים אליליים שהגיע אליהם הבשורה של היהדות בצורה מעוותת, ונוצר משהו, נוצר איזשהו ייצור קהיליים כזה. אז השילוב הזה של יהדות ואליליות, שעקב הפירוט שגרמה השפלת חיי המעשה לידי הלאומית הישראלית, כן, מתוכה באה אותה הדתיות המצויה אתה בעולם בכלל, שלא ימסר ממנה. אז מה שנוצר זה דתיות, שזה, שמייצרים איזשהו דמיון של אלוהים פרסונלי, שמשגיח עליך מלמעלה ומצווה עליך לעשות כל מיני דברים, בלי קשר למגמה של המציאות, לרוח החיים, לעוצמות החיים, לעוצמות לטוב שבא, ליופי, למוסר, להרמוניה שבמציאות, סתם כמשהו מנותק, והאדם מרגיש מושפל, מרגיש מדוכא, מרגיש קטן מאוד, מצמצם את כוחות חייו, וזה בכלל לא, הוא אומר שאלוהים שר ממנה, זה נקרא שאלוהים שר ממנה, אין פה אלוהים. דתיות כזאת זה לא נקרא אלוהים, זה נקרא דמיון של אלוהים. אני ממשיך בפסקה. הפירוד הזה של הידיעה בישראל גרם פגם כללי, עד שגם כעת לא תוכל עדיין האנושיות המפותחת הרבה לקרוא בשם מלא את הרעיון האלוהי, כדי להשפיע ממנו על הרעיון החברתי בסגנון הלאומי, כפי עצם טבע המחשבה בעומק תואר הצילותה. כן, אז הדבר הזה, הפירוד הזה של הידיעות בישראל גרם פגם כללי. זאת אומרת, לפני כן היה לפחות איזושהי אליליות, היה לפחות איזשהו עוצמת חיים וחיבור לכוח של הטבע, של החיים. אבל ברגע שזה נפרד בעם ישראל, אז כבר לא הייתה אפשרות שבעולם, לא היה ביטוי ליכולת הזאת להכיל את הכוחות של המציאות בצורה המזוכחת ומתיאורית שלהם, בצורה של הזיהוי של הזרם החיים האלוקי שבמציאות. ונוצר פירוד, או שהלכו לכיוון הנוצרי, או לכיוון הבודהיסטי, או לכיוון האלילי, אבל לא היה אף גורם במציאות שיוכל לבטא את הדרך התקינה, איך להתייחס לחיים, איך להתייחס לזרם החיות שבמציאות, ולבטא אותו בצורה המלאה שלו. יפה, אני ממשיך. מאז החלה האנושיות להיות צולעת על ערכה בשקר שאינו רגליים, במוסד של מוסר רוחני יונק משפע הידיעה הדתית, שלא רק שאינה הידיעה הלאומית מתגלה בקרבו, כי אם היא מנגדתה. כן, אז הוא רומז פה על יעקב שנאבק עם עשיו, והוא פגע בו בירח, שזה ה... אפשר להגיד שזה הכוח של האזור של הרבייה, שזה קשור למה שדיברנו מקודם, על העניין הזה של הרבייה, העניין הזה של החיבור ליצר, החיבור לכוחות החיים, ומה שנוצר זה איזשהו אנושיות שצולעת על ערכה, אין החיבור לכוחות החיים, יש פה משהו שהוא צולע, משהו שאין לו רגליים, אין לו חיבור לטבע, אין לו חיבור לקרקע, אין לו חיבור לכוחות של החיים מצד אחד, וגם מצד שני אין לו, הוא לא מסוגל, הוא מתנתק לאיזשהו רוחניות מופשטת שהיא לא ההופעה המלאה של הידיעה האלוהית. זה יוצר מוסד של מוסר רוחני, עונק משפע הידיעה הדתית. כן, לא הידיעה האלוהית, אלא הידיעה הדתית, שזה בעצם הצד הפרטי, המצומצם, הפרסונלי של הדת. שלא רק שאין אידאה לא מנגלה בקרבו, כי אם היא מנגדתה, לא, במובן הזה אפשר לראות גם בנצרות ואסלאם שאין שם אידאה לאומית, זאת אומרת אין שם הנצרות היא א-לאומית והאסלאם הוא א-לאומי, הם לא מתמקדים בלאום מסוים, אלא הפוך, הם אומרים שהם פונים לכל האנושות. וזה נובע מזה שהם באמת מתמקדים יותר בפרט, בעשייה של הפרט. ובלה, אין לך עניין של הלאום הזה או הלאום הזה, מה זה משנה? גם כך אם אתה פונה לפרט, לתיקון של הפרט ולעולם הבא של הפרט, זה לא משנה מאיזה לאום הוא. אבל עם ישראל, כיוון שהוא שואף לתיקון של כל המציאות, תיקון של כל האנושות, תיקון של כל הטבע, של כל הצומח, של כל הדומם, הוא חיה פה כלים חומריים, מעשיים, אנושיים, שיבואו ויקדמו את התיקון הזה, ופה אתה חייב אומה שהיא תבוא ותוביל את העניין הזה בעולם. אדם פרטי לא יכול להוביל כאלה מהלכים עצומים במציאות, אין לו את הכוח, אין לו את האמצעים, אלא אנחנו חייבים פה לאום, שהלאום הזה יביא את המגמות האלוהיות האלה לתוך המציאות, לתוך הטבע, לתוך האנושות. וזה, ולכן דווקא בעם ישראל הדת שלו היא דת לאומית, היא דת שהיא מופיעה דרך לאום ולא דרך פרטים. אני ממשיך. וההשפעה הדתית והלאומית נעשו בסוף בהכרח כמו צרות זו לזו. אף על פי שהאחרונה צריכה תמיד לניקתה מלשד החיים הגנוז בעומק עומקה של הראשונה. כן? אז ההשפעה הדתית והלאומית בסופו של דבר הם נעשו צרות זו לזו. אנחנו רואים שאנשים דתיים, אפשר לראות זה בחברה החרדית, בחלקים מסוימים, שהדתיות היא נוגדת ללאומיות. זאת אומרת, זה מתחיל בזה שאין קשר ללאומיות, והדת הופכת להיות משהו פרטי של יחסים בין האדם לבין איזושהי ישות פרסונלית, וזה בסופו של דבר הופך לזה שזה אפילו מנגד, ואפילו למה כי הלאומיות היא מפריעה כביכול לדתיות. אם אני נהיה לאומי, אז אני יכול פחות להניח תפילין, פחות לעבוד את השם, אני צריך להקים תרבות, כלכלה, ביטחון, חברה, לדאוג לכל האוכלוסיות, להכיל אוכלוסיות שהן יותר רחוקות, וזה מפריע לי לעבוד את השם הפרטית שלי, שאני עומד מול הבורא ורוצה רק להשיג את העולם הבא שלי ואת הכמות מצוות שלי. אז אם אלה, בסופו של דבר, זה יוצר אפילו ניגוד, זה מחלה שהולכת ומחמירה. אפשר להגיד שזה, לפי הרב קוק, מסביר ככה את חטא המרגלים, שהם לא רצו להיכנס לארץ ישראל, בגלל שהם רצו להישאר במדבר באיזשהו אידאה דתית, באיזשהו תפיסה מצומצמת של עבודת השם בצורה פרטית של עצמם, והם ידעו שהכניסה לארץ היא תפריע להם בעבודת השם. זאת אומרת, הוא מסביר שהפחד של המרגלים לא היה בגלל שהם היו אנשים לא אמיצים, שלא רצו להילחם בגויים שבארץ, אפילו שזה ככה זה מופיע בפשט, אלא בתפיסה יותר עמוקה, מעמיקה, מדרשית. אז הפחד שלהם היה פחד רוחני, היו מאוד מאוד צדיקים, היו כולם עם שטריימלים ותפילין וצדיקות מאוד מאוד גדולה, ודווקא בגלל הצדיקות הזאת הם לא רצו להיכנס לארץ ישראל. לכן, דרך אגב, אחרי זה מופיע, לפי הרב קוק, מופיע אחרי זה הפרשה של התפילין, שהיא קשורה לזה. אוקיי, אני ממשיך. ותחת אותם המושגים הבורים המקוריים שהיה אפשר לדבר עליהם בשפה ברורה ולסמן יפה יפה את הקו המבדיל ביניהם, בא מושג המלאכותי כמושג הדת של עמי הקולטורה שבזמננו, בעלי הממשלות האדירות והספרויות האסירות האמוניות המפארות, שהוא בא לשתף אותנו וטעמים דווקא במה שאנו נבדלים מהם, בהבדלה שבין קודש לחול, שעל פי הוא שופטים על מהותה של הדת בכלל, ובכלל זה גם על הדת, על הדת הישראלית. כן. אז הוא בא פה בביקורת מאוד מאוד חריפה, אנחנו נראה גם בהמשך, שמה שקרה, במקום שיהיה הגדרות ברורות של אידאה לאומית ואידאה אלוהית וההבנה של החיבור לאידאלים אלוהיים ואיך אני ממש את הממציאות ואיזשהו רוח מוסרית, הרמונית, אחדותית, מאוד מאוד גדולה שתופיע במציאות, מה שהופיע בפועל זה מושג הדת, שמושג הדת זה משהו מאוד מצומצם של יחסים של האדם באופן פרטי עם איזושהי ישות פרסונלית. והדבר הזה, כיוון שהוא נכנס בנצרות וגם מצאות וגם ביהדות, בגלל הגלות זה גם נכנס ליהדות, אז ממילא נהפך לדמיון כזה ותדמית כזאת, כאילו הדת היהודית זה כמו יש נצרות, אסלאם ויהדות, כאילו שלושתם זה אותו דבר, זה דת, זה דת וזה דת. והאמת שזה לא נכון, היהדות היא בכלל לא דת, וזה חוסר הבנה, ודווקא בדבר שעם ישראל הכי נבדל מהגויים והכי שונה והכי יוצא דופן, בזה עשו אותו כאילו אותו דבר מהגויים. כן, יש לך את הדת היהודית, כמו שלהם יש את הדת הנוצרית ואת הדת של האסלאם. הדבר הזה הוא לגמרי עיוות ולגמרי חוסר הבנה של הרעיון בכלל של היהדות. אני אמשיך בפסקה. בכלל זה גם על הדת הישראלית, בשעה שניצוצי תורת חיים של היהדות אשר בו, הנטולים מבית חייהם, נהפכו בו לזוועה ופלצות למוסר של מבקשי מוות הדורקים בקברים בצורה של חושך וכדרות נפש. וכל מה שהכרה מתבקרת והולכת, כל מה שעוברים השיכרון של הרגשות הקאות והשיעמום של הפנאטיות הגסה והעקורה, בא מיד היוש והפסימיות לאכול את כל חילם, ועל כל היכלי הספרות ואומנות הרגל עצממית הזאת את קוריאה, לדכא כוח ונפש, לדכא להקות את הארץ חרם. אז הוא אומר פה, הוא בא פה בביקורת באמת מאוד קשה, שמה שנשאר מהיהדות זה רק איזשהו צל חיוור של היהדות עצמה כמו שהיא צריכה להיות. ונשארו ניצוצי תורת חיים שנטולים מבית חייהם, שהם לא בארץ ישראל עם כל העוצמת החיים הישראלית, הלאומית, המלאה שלהם, ונהפכו בו לזוועה ופלצות, נהפכו למשהו באמת מזוויע, שהאדם כל הזמן במרדף אחרי לעשות עוד מצוות, או פחד מלעשות עבירות. מוסר של מבקשי מוות, שהוא כנראה רומז פה לאנשים שעולים לקברים, והרבה מהיהדות שלהם זה עלייה לקבר, עלייה לקבר הזה, עלייה לקבר הזה, וזה דבר שהוא... ובקשה של חיים של השכר בעולם הבא, וכל הזמן ציפייה להגיע לעולם הבא, ומה יהיה לי בעולם הבא, וכמה שכר אני אקבל בעולם הבא, וזה כל הזמן בקשה של מוות, וזה הפוך לגמרי מהיהדות. היהדות, כל העניין של היהדות זה עניין של 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 חיים. אנחנו רואים את זה נגיד בדיני תומה וטהרה. הכהן הגדול, שהוא שיא הקדושה ושיא ההתעלות היהודית, אסור לו להתאמה אפילו לקרובים ביותר שלו, כי הוא מתרחק מהמוות, והכהנים גם כן אסור להם להתאמע לקרובים, כי מתרחקים מהמוות. המוות הוא ההפך של היהדות, ובסופו של דבר, באידאה הדתית הגלותית שנוצרה, אז המוות הוא הפך להיות כאילו, כבכל התכלית, והדבר הגדול והגבוה, שאתה אחרי המוות מקבל את השכר שלך. וזה צד אחד. וצד שני, גם כאשר משתחררים מהיהדות, ואנשים כופרים ביהדות, ויוצאים מהדבר הזה, אז אין להם אלטרנטיבה, כי אין להם תפיסה דתית מתוקנת, רחבה, עוצמתית, אידיאלית. כל מה שיש להם, אז זה כפירה, שהיא גם כן מוביאה לייאוש, מוביאה לשיכרון של הרגשות הכאות, לסתם ליצריות, לשיעמום, של פנאטיות גסה ועקורה, הייאוש והפסימיות, וגם הצד החילוני, הוא לא מצליח להגיע לאיזשהו חזון, לאיזשהו עוצמה, לאיזשהו הכרה של קודש והכרה של גדלות של חיים, וגם הוא נאבד ויורד. אז כל הצדדים יורדים, גם הצד הדתי יורד, גם הצד החילוני יורד, ואין אלטרנטיבה, אין אף אחד שיציע את היהדות המקורית האמיתית, שהיא צריכה להוביל את עם ישראל לכיוון האמיתי שלו. אני ממשיך בפסקה. הרגש הדתי שבא לבדו תחת האידאה האלוהית הוריד את הגבורה העליונה האידיאלית אשר לנשמת האדם 10 מעלות בשפל, חדל הססון הפנימי, אפסה העוצמה הרוחנית העליונה המשווה את רגלי האדם כאיילות המנצחתו בנגינותיה ושירת עוזה, ויבוא סגנון של פירושיות של מחו בטיב יסנה בעבדו קטנה ומלאה זהבה זוועה ורפיון. אז יש פה באמת ביקורת מאוד מאוד חזקה על הדתיות, על העולם הדתי, שהוא בנוי על הרגש הדתי, שהוא במקום האידאה האלוהית, במקום ההתלהבות והסחף ועוצמת החיים של הרוח ההרמונית והאחדותית של המציאות, שעולה ופורצת ובלי, והתרחקות מהצד הפרסונלי, האישי, הקטן, שרק מבקש עוד מצווה ועוד ולהיזהר מאוד איסור בלי להבין את המכלול ואת הדרך הגדולה. אז מה שקרה, שזה הוריד את הגבורה העליונה האידיאלית של נשמת האדם, כי אין פה גבורה, אין פה עוצמת חיים, אין פה רצון לתיקון עולם, אין פה רצון להתלהבות של איזה רוח אלוהית, עולמית, שהולכת ופועלת פה במציאות. ויש פה רק משהו קטן, מצומצם, שהאדם עומד מול הבורא ומנסה להיות בסדר. חדל הססון הפנימי, אין פה שמחה, כיוון שאין פה את העוצמות חיים האלה, את הרוח הגדולה הזאת, אז גם אין שמחה במהלך הזה. אין עוצמה רוחנית עליונה, משוות רגלי אדם כאיילות. כן? ומה שנשאר זה יבוא הסגנון של הפרושיות של מחר בטיב יסנה. מה אני חייב אני אעשה, ואם אני חייב ככה, ולדקדק, ולהחמיר, ולהחמיר עוד יותר, ולעשות את הדברים בצורה הכי קטנונית ומצומצמת שלהם, בלי לתפוס את הדברים ברובד הגדול והרחב יותר. עבדות מלאה, קטנה, מלאה זוועה ורפיון. רק עבדות קטנה זה באמת עבדות, שאדם הוא עבד של כל הזמן של החומרות ושל הדקדוקים, ואין פה את הרוח הגדולה שתפעם בתוך הדבר הזה. אני ממשיך. ולעומת אותה ירידה של הגבורה העליונה אשר לאורה האלוהית בחיי הציבור וחיי היחיד המעורבים בו, ירד גם כן רעיון הלאומי ממשגב ודיליותו האדירה והקוסמת, והיא לרעיון מדיני, למין מסחר מתפשט של נפשות רבות. המדינה היא חברת הכי גדולה. עכשיו הוא נותן את האיזון ואת הצד השני, שגם האידאה, עד עכשיו דיברנו על האידאה האלוהית שעברה לאידאה הדתית, אבל גם האידאה הלאומית הפכה לאידאה המדינית. אז יש פה בעצם סוג של שינמוך של האידאות, שהאידאה האלוהית הופכת לאידאה הדתית, והאידאה הלאומית הופכת לאידאה המדינית. שאידאה המדינית זה ההפיכה של הרעיון הלאומי, שהוא רעיון שביסודו הוא מכיל עוצמת חיים והתלהבות ורוח גדולה, ורצון לתקן את הכל ולהוביל איזשהו עוצמה לאומית, מסר לאומי לעולם. זה הפך להיות חברת הכי גדולה, כמו איזה ועד בית גדול, שאנחנו רוצים לחיות בשקט, להיות עם פרנסה טובה, ושלא יציקו לנו השכנים. אנחנו מתאגדים ביחד כדי להגן על עצמנו, וכדי לעשות לעצמנו חיים נעימים יותר. ועם אלה, גם זה קטן, גם אין בזה רוח, אין בזה, וגם אין אנשים רצון להתמסר לדבר הזה, ולתרום מעצמם לדבר הזה, להשקיע בדבר הזה, וגם בסופו של דבר, בסוף זה גם מגמה אגואיסטית, כי אדם בסוף רוצה לעצמו, רוצה את הטובה של עצמו, את ההנאה של עצמו, את השקט לעצמו, ואין פה באמת רוח גדולה, לאומית, מגובשת, גדולה, של דאגה לכלל, של דאגה לכלל האנושות, של איזשהו עוצמה לאומית פועלת גדולה, ובאמת זה נשחק, ודיברנו על זה בפרקים הראשונים, כמה שהדבר הזה נשחק, ומאוד מהר אנשים מתרכזים שוב פעם בפרטיות שלהם, ובתאוות שלהם, ובהישגיות הפרטית שלהם, מעמד שלהם, והכסף שלהם, ומאבדים את החזון הגדול, מאבדים את הצורך לתרום למען האומה, למען הכלל, לצאת מעצמה, ודבר הזה רואים אותו גם בימינו, וזו תופעה טבעית שנוצרת מהדבר הזה. אז זה הצד השני שנגרם בעקבות התהליך הזה. וצריך לזכור שהרב קוק חי לפני השואה, הוא נפטר ממש לפני השואה, ואחרי השואה אנחנו עוד חווינו איזושהי התעצמות של מוטיבציה ושל רוח מאוד מאוד גדולה בעקבות השואה, אבל בסוף בסוף זה גם היה מוטיבציה שהיא שלילית, זה היה כדי למנוע את ההשמדה של עם ישראל וכדי למצוא לעצמנו מקלט בטוח, וזה עדיין לא הקומה הגבוהה יותר של הרוח הלאומית שבתוכה האידאה הלאומית, שבתוכה האידאה האלוהית, שזה כבר רוח של תיקון, רוח של עשייה, רוח של חזון מאוד מאוד גדול, שהוא הקומה הנוספת מעל זה. אוקיי, אני ממשיך בפסקה. הניסיונות שנעשו בעת כישלון הרוח היו גם הם עצמם לכישלונות, כי לא חוללה אנושיות ולא תוכל לחולל שום מרכז לאומי שהאידאה האלוהית תתגלה בו בתור שאיפה פנימית של האידאה הלאומית שלו, שלזה מוכשר רק העם הזה המרגיש שהבוסם הזה, האידאה האלוהית, אינו צריך בשום שם, שום בוסם לבוסמו, שהוא מספיק להניע את כל גלגלי חייו הכלליים בטוב טעמם ובעצם שכלולם לכל החפץ של גדולה הלאומית והתעוררות חיים, לזה מוכשר רק ישראל בטבע יצירתו המיוחדת. כן, אז הוא מדבר פה על כל מיני ניסיונות, יכול להיות שהוא מדבר פה על הגל ועל קומוניזם ועל מרקס וכל מיני ניסיונות באמת ליצור איזושהי התאגדות לאומית גדולה או אפילו הלאומית גדולה שתוביל איזשהו חזון גדול של קומוניזם, של אידיאליזם, של כל מיני אידיאולוגיות גדולות שהיו גם במאה ה-19 בזמן של הרב קוק, אבל הוא אומר שהדבר הזה לא יוכל להתממש בפועל בעמים אחרים, כי בסוף זה דורש איזשהו יכולת אידיאליסטית מאוד מאוד גבוהה ויכולת מנטלית, מוסרית, ערכית, אישיותית מאוד מאוד גבוהה שהיא צמחה בעם ישראל לאורך אלפי ומאות שנים ובתרבות הישראלית, שעם ישראל הוא יש לו את הנטייה הטבעית הזאת ללכת למקומות האלה אידיאליסטיים. אפשר לראות דרך אגב שגם בתנועות האלה שהזכרתי מקודם, הרבה מהם המובילים שלהם היו יהודים, בהרבה מאוד תנועות אידיאליסטיות של הנאורות וכולי, המובילים היו יהודים, כי יש בהם משהו שהוא מוטבע בטבע שלהם, באישיות שלהם, במנטליות היהודית, שהוא הולך לכיוונים האלה. ובסופו של דבר, אתה צריך איזושהי קבוצה לאומית, שמה שיניע אותה זה מקומות אידיאליסטיים, זה מקומות גבוהים, מקומות של תיקון עולם, מקומות של הופעת האידיאלים האלוהים, של יושר, של תיקון, של צדק, של הרמוניה, של אחדות בתוך המציאות, וזה משהו שהוא דורש... הוא דורש באמת קבוצה מאוד מאוד מיוחדת של אנשים, זה לא כל אומה יכולה לעשות את זה. אני ממשיך בפסקה. עם זו יצרתי לי, תלתי יספרו, והנטייה הדתית שנתתה את דרכה מהאידאה השרויה בתוך הלאומיות הישראלית, שאין לה שום אחיזה בעולם הרוח, כי אם הסיוע המוסרי פרטי שהיא מסובבת בעולם, לא תוכל לעמוד בתקופת התבחרותה של התרבות החברתית. כן? אז הנטייה הדתית, כל אדם ישראל היה בגלות, זה הספיק, וזה נתן להם איזשהו מזון רוחני מאוד מאוד חלוש, מאוד מאוד מצומצם, כדי לספק את הצורך הדתי הקטן. אבל בסופו של דבר, ברגע שהאומה מתבגרת והאנושות מתבגרת, ואנשים כבר צריכים משהו יותר רחב, יותר גדול, יותר חזון, יותר עוצמתי, אז זה לא מחזיק מעמד, ואנשים פורשים מהדבר הזה. כי כל מה שיש בזה זה רק את המוסר הפרטי שמסובב בעולם, זה משהו פרטי קטן שאני עכשיו יהיה אדם יותר טוב, שזה חשוב, אבל אין פה את החזון הגדול העוצמתי, ולכן זה לא תוכל לעמוד בתקופת התבחרותה של התרבות החברתית. אני ממשיך. הפרטים המוכשרים לקבל הכרה מוסרית, יוסיפו אז תביעות מוסריות, יותר תיאורות ויותר מתאימות אל טבע החיים, ממה שתוכל אותה הנטייה הדתית ליתן, בשביל הדאגה הפרטית לחיי הנצח ששמה בכליה. אנחנו רואים פה מצב אבסורדי שהפרטים שמוכשרים לקבל הכרה מוסרית, זאת אומרת אותם אנשים שיש בהם איזשהו אישיות מוסרית גבוהה, שמחוברים לאידאה האלוהית, שיש בהם בטבע שלהם איזשהו, הם עברו התבגרות, הם זקוקים לאיזשהו חזון גדול, אז זה מתחיל, עכשיו הם באים מהאוכלוסייה דתית, הם באים ממקום דתי, והם באים ואומרים, זה לא מספיק לנו, זה לא מספק אותנו, זה לא נותן לנו את המזון הרוחני, האידיאליסטי, המנטלי שאנחנו זקוקים לו, והם מתחילים ללכת לכל מיני כיוונים אחרים, של קומוניזם, של לאומיות, של ציונות, של דמוקרטיה, של כל אלף ואחת אידיאולוגיות, צמחונות, שאנשים מחפשים מעבר לאידיאולוגיה הדתית, כיוון שהדתיות נתפסת כמשהו מאוד מצומצם, מאוד קטן, של לעשות כל מיני חובות נקודתיות שאיזשהו ישות אלוהית ציוותה אותך. ובמסב אבסורטי, במקום שהדתיים יובילו את המהלך הזה וירכזו את המהלך הזה, והם יהיו הראש החץ לכיוונים הגדולים האלה, לחזון הגדול הזה של תיקון עולם, של אחדות, של הרמוניה, של מוסר לכל המציאות, הם עומדים מאחורה במערכת חיים המצומצמת שלהם, הקטנה שלהם, של להפריד בשר בחלב, ולדאוג שהאותיות בתפילין יהיו במרווח המדויק שלהם, ולא עוסקים בכלל בדברים במקומות הגדולים העוצמתיים, ואנחנו לא מזלזלים בדברים הקטנים, גם הדברים הקטנים חשובים, צריך שיהיה תפילין תקינות וחייבים להפריד בין בשר לחלב, אבל לא יכול להיות שזה החזות של כל היהדות, וזה המוקד של כל היהדות. אני ממשיך בפסקה. הצורך הרוחני הכללי המביא את החלקים האחורים לידי מצב של פעולה או פגישה בחיים, הוא בעצמו יעביר אותם מן העולם, אחרי שכבר שימשו את פעולתם, לפי רקם ומקומם, בהינשא הכרה ברורה עולה למעלה למעלה, המוסר הטהור וכל תביעותיו הפנימיות. כן, אז אפשר להבין את זה כהצור הרוחני הכללי, מביא את החלקים האחורים, אפשר להבין את החלקים האחורים לאידיאולוגיות החלקיות שהתעוררו, אפשר להבין את זה כאידאה הדתית. בכל מקרה, המציאות הולכת ומתקדמת, הצורך הפנימי של האנושות לחזון גדול, לעוצמות גדולות, להופעת חיים גדולה, הולך ומתקדם, ולכן הדברים הקטנים ילכו וירדו, ילכו וישחקו, ולא יוכלו להחזיק מעמד. כן, אז הכרה ברורה עולה למעלה למעלה, המוסר הטהור וכל תביעותיו הפנימיות, אני ממשיך לפסקה, רק אז תישאר השאלה האלוהית בעוז טהרתה. כל ימי עולם שהחלוקה הלאומית של האנושיות תוסיף על השכלול הכללי, תעמוד אותה הערה הדתית המפולשת בדרך ישר מאור הידיעה האלוהית לאומית, החיה במקור ישראל, אז תתעלה לרומות שרושה בכחתה עימה את כל הרכוש הרב של קנייני הרוחניים שנתרבו באושר מפורט דווקא על ידי ימי החושך חיים, ותעלה אותם לרומי גבוה. אז פה בסוף הפסקה הוא מנסה כן לתת איזשהו מבט חיופי והרמוני יותר גם על הידיעה הדתית, שהוא מאוד מאוד יצא נגדה בפסקות הקודמות. הוא בא ואומר, בסופו של דבר, אמרנו, האנושות תגדל, והצרכים הרוחניים יגדלו, ואנשים ימסו כבר באידאה הדתית המצומצמת, יחפשו דברים יותר גדולים, אבל עדיין האידאה הדתית שדאגה לפרט, ודאגה לדקדוקים, ודאגה לתשומת לב לכל פרט ולכל מעשה, דיברנו על זה בחכם עדיף מנביא, שהנביאים היו מאוד מאוד גדולים, לא היה להם את היכולת להביא את העם לתיקון פרטי של היום-יום, של המעשים והמוסריות והעשייה המפורטת, ולכן זה נכשל, והתפקיד של חכמים, של בית שני, זה להביא את הדבר הפרטי הזה. הפרטיות הזאת היא עדיין תישאר, אבל היא תהיה כלולה והיא שרגה בתיארה, זאת אומרת, היא תהיה חלק מהרוח הגדולה ומהעשייה הגדולה ומהחזון הגדול של הידיעה האלוהית, ופה זה יהיה הדבר המתוקן, שיהיה גם את הידיעה הדתית, שתדאג לתיקון הפרטני, האישי, הקטן, היומיומי, אבל זה יהיה מלווה בחזון מאוד גדול, בעוצמות רוח מאוד מאוד גדולות של הידיעה האלוהית, ויחד עם הידיעה הלאומית, ואז יבוא השילוב הנכון, שגם יש תיקון של האדם כפרט ברצון שלו, בתודעה שלו, בתת מודע שלו, בחשיבה שלו, במעשים הקטנים שלו, וגם הוא מלא ברוח גדולה, והכל הכל משתלב לאיזשהו מגמה אחת, לאיזשהו חזון אחד, שהכל הכל מתקדם קדימה, כי בסופו של דבר, אם לא יהיה את התיקון הפרטי המצומצם, אז החזון הגדול גם לא יחזיק מעמד, כי אנשים לא באמת חיים את הדבר הזה, ולא באמת מפנימים את הדבר הזה. אתה חייב שהדבר הזה ירד לעומק, ליום-יום, לפרטים, לאיך אדם נוטה לידיים בבוקר, כדי שזה יבוא ויחלחל ממש לעומק של החיים שלו. מצד שני, אתה חייב שזה גם לא יישאר שם, אלא יתרומם ויגדל לתוך איזשהו חזון גדול, לתוך איזושהי עוצמת רוח מאוד מאוד גדולה. אז השילוב של שני הדברים, זה באמת התיקון, ועל התיקון הזה אנחנו נדבר בפרק הבא.